אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמר השלום בעולם, בעמוד 465, כותרת בחיי המעשה, סותרות ארבעת המידות זו לזו. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, עמוד 465, מאמר השלום בעולם, כותרת בחיי המעשה, סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים המפריעים על דרכנו, חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, הם עצמם סותרים זה לזה. כי כשניקח למשל את מידת החסד בצורה מופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר, שעל פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו. מידת החסד מהי? חז"ל גדרו לנו שלי שלך ושלך שלך, חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין. כאילו כל אחד היה מוכן מטבעו, לתת כל אשר לו לזולתו, ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והלך לו כל עניין וגורם לשקר באמיתו. וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת, כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת. ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת מסיבת חולשתו היו מתבטלות. והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותר את מידת החסד, ואינו סובל אותו לגמרי, כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמשכיל את חברו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על יגיעת זולתו. ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים, כי כן הטבע מחייב. שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום. וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור, מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים, המבטיחים לפי תוכנם, לזריזים ולפיקחים, המשקיעים ממרצם ומשכלם, להתעשר. ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים. כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל, ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום ובחוסר כל, ובנושאים מרובים. וזה ודאי בלתי צודק להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם, ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות להיענש ביסורים הקשים ממוות, הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק. וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו, עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו, ודאי לא ינוחו ולא ישקטו, עד שיפילו את ההנהגה הזו, המשעבדת את הגדולים בעלי המרץ, ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
איך שלא נסובב, העולם שלנו, שמנוהל על ידי ארבע מידות האלו, כל הזמן יהיה בקטטה, ולא יהיה בו אף פעם רוגע ואיזון. וקשה לנו מאוד, פעם רציתי לראות איזשהו סדרים, ככה לחקור לפי ארבע מידות האלה, מה קודם, מה אחר כך, איפה פועל זה, איפה פועל זה, ליותר באיזה מערכות, באירופה, באמריקה, ברוסיה, ככה באסיה, שכאילו לא, אי אפשר, העולם שנעשה גלובלי, קשה מאוד להבחין בנו איזה מידות שולטות שם יותר וכאן יותר, אבל האמת שכולם נכללים מכולם, ולכן אין לנו שום תקווה לשלמות, לשלום, לא כאחד מהמידות, אלה שיהיה מצב שלם, השלם. אז לכן אנחנו יכולים ודאי שלדבר יותר על כל המידות האלו, אמנם שזה עכשיו בינתיים קשה, אנחנו די לא קולטים אותם בצורה ברורה, כמו מר מתוק, משהו כזה, אין לנו טעמים ממידות הללו. אבל נחכה, אנחנו נגיע לזה, ואז נוכל לחקור אותם, להתייחס איתם יחד למחקר ממש, ולהבין איך החברות עם המנטליות שלהם במדינות שונות, עם הגישות שלהם בדתות, עם הגישות שלהם בהתאם גם היסטוריה והיסטוריה של יחסים ביניהם, איך איך בהם המידות האלו, אלו יותר ואלו פחות בולטים, ואיך דווקא על ידי הבליטת המידות אלו כנגד אלו נמצאים היום העמים, הציוויליזציות, בקשר הלא נכון, כן נמצאות בקשר, אבל בקשר לא נכון ביניהם. ולכן גם בכל חברה וחברה אין סיכוי למצב המתוקן, וגם בין כל החברות שסך הכל האנושות. אבל זה נותן לנו, אם כך חוקרים את זה, אז רואים איך זה הכל מתקדם. איזה מידות הן בצורה הדדית עוזרות להביא את האדם והחברה והעולם כולו להכרת הרע. בסך הכל. מה?
זה הנושא הכי חזק בהתפתחות אינטגרלית.
לא,
אנחנו... רגע, אני רוצה להגיד משהו, זה מאוד חשוב, זה שאלה של יור. הכלי הזה, בשיחות, כשאנחנו יושבים עם אנשים, אם לי יש את ההבנה איך זה עובד, אני יכול לצאת מכל מצב, מכל שיחה, על ידי...
אתה לא יכול להיכנס לזה, לא רק לצאת. עוד לא יכול.
אני רוצה להוציא אותה מהמחשבה הזאת.
אתה תדאג לעצמך קודם כל שאתה תהיה בעניינים, אחר כך תוכל לצאת מישהו. ולא להיות חכם בלילה. אתה עוד רחוק מאוד מלרגיש את הארבע מידות האלה. צריך להרגיש אותם, צריך לחיות אותם, צריך להרגיש אותם איפה הם נמצאים בך. אחרת איך אתה, איך אתה יכול ללכת למחקר שלהם? אני רק רמזתי לך ש, 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 שעל ידי זה שנרגיש אותם, אנחנו נוכל לדעת הכוחות הפועלים בחברה, ואיך שהם כל פעם מניחים את ה, מוליכים את החברות ועמים וציוויליזציות ב, 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 בהתקשרות ביניהם, כי המצב הזה נעשה כבר גלובלי, ואז כולם איך, 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 איך מתקדמים. זה תורת ההתפתחות החברות האנושיות. לא יודע איך להגיד, נו. משהו כזה. אבל עכשיו אנחנו לא מסוגלים להיות בזה. וגם כן, מה מזה אם אני אלך להסביר, ומה הסתכלו עליי ככה? תועלת אין. נחכה, נחכה. כל דבר בזמנו. כן.
אולג מירובנו שואל, האם המידות האלה יתבטלו או יגיעו להרמוניה?
בעתיד, יתפתחו. ודאי, על ידם אנחנו משיגים את השלמות. תכף. אתה רואה הכותרת הבאה, מידת הייחודיות. הוא כבר אומר על ה, איך, איך, איך לסובב את המידות הללו, שנוכל על ידם להגיע לשלמות. בסדר? כן.
שתי שאלות. למי כותב בעל הסולם את הקטע הזה? למנהיגים של החברה או לחברה עצמה?
כל כתבי בעל הסולם הם מי האדם הקטן ביותר ועד הקדן, האדם הגדול ביותר. באמת. הוא כותב כך שיש בכל הכתבים שלו מאור ו... אור הרגש, אור השכל, אור המחזיר למוטף, כל אחד מקבל מהכתבים שלו מה ש... מה, מה, מה שטוב לו, מה שראוי לו. כך, 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 כותב לכולם. אני מבטיח לך שכל החכמי העולם, פילוסופים, תביאו אותם לכאן, אני יכול להוכיח להם שהם לא מבינים מה כתוב. כמו בכל היתר מקומות שהם מדברים על חוכמת הקבלה וכאילו מבינים על מה מדובר. ברור לנו שזה, אם אתה לא מסיק, איך אתה יכול לדבר? אותו דבר כאן. המידות הללו, לא, אף אחד לא יכול להסיק אם לא נמצא בדרגה רוחנית. כי סיבה למידות האלו היא נמצאת ברוחניות. כן.
עולה איזושהי מסקנה מהקטע הזה שבמידה וחברה תבין את הערכים הפנימיים האלו, אז לא זקוקים למנהיגים בעצם. חברה פשוט
מנהיגים, מבינה... החברה תצטרך להחליף את המנהיגים ממנהיגים האלו שיש לנו היום, באמת, כנסת ישראל. היה פעם דבר כזה. סנהדריה או כנסת. היה פעם. זה קצת אחרת ממה שהיום. ברור שיושבים שם אנשים שמבינים את העולם, את החברה, את הטבע הפנימי, שיש להם קשר עם כוח עליון, והם מעבירים את כל הידע, שכל, רגש, טיפול, חינוך, וגם המאור דרכם יורד לכל העם ודרכו לכל העולם. זה הצורה העתידה הנכונה. כן, עמיקם. רק קיצור.
קיצור, הוא כותב בחיי הכותרת, בחיי המעשה, סותרות ארבע מידות זו לזו. הוא בטח לא מתכוון, או שכן, המעשה בידיים וברגליים.
נו, מה שאלת?
השאלה היא במחשבה. מה זאת אומרת במחשבה מעשה? יש הבדל בין כוונה למעשה במחשבה, ולמה דווקא במעשה...
אני לא מבין מה אתה מתכוון במעשה.
יש מחשבה שהיא מעשה, מחשבה שהיא מעשית, שהיא לא מופשטת, שהיא מעשית?
מחשבה היא רק מעשית, בזה שהיא מחשבה.
אנחנו לומדים שהכוונה שמתלבשת כאילו על החומר, זה כוונה שמתלבשת על ה...
מה זה החומר?
אז זהו, אז זה מה שאני שואל, מה זה מעשה? מעשה גשמי, חומר, מה זה המעשה הזה?
זה שאני מזיז כוס ממקום למקום, אני עושה משהו או לא?
לא, המחשבה לא, עושה.
זה שאני רוצה להזיז משהו למשהו, כן? זה נקרא המעשה, כן? נו, אז מה אתה שואל?
אז השאלה היא, אם במקום הזה ארבע המידות האלו סותרות זו לזו, באיזה מקום במחשבה, שהיא לא מחשבה מעשית, אני יכול להגיע למצב שהם עובדות ביחד?
אני לא יודע,
ביחד.
לא רוצה להיכנס לפילוסופיה שלך, בסדר? אני אמרתי על זה כבר לכולם. אתם רק צריכים לדעת שעל ידי ארבע מידות האלו אפשר לשנות את הכל. אלה, קודם אנחנו צריכים להגיע להרגשה, לגילוי של ארבע מידות האלו בכל אחד ואחד. וזה לא מגיע דרך ההסבר, זה מגיע דרך המאמץ הפנימי. נקודה. עד שלא תגלה את זה, יותר מזה, על זה אני איתך לא מדבר. אז בעוד חמש שנים.
אפשר לדבר
לא
על...
לא חושב שפחות.
אפשר לדבר על מצב שארבע המידות האלה, שאנחנו יכולים איזושהי אחיזה בהם.
כן.
חסד, צדק, שלום ואמת.
בטח, מה שאתה מתכוון ומה שהוא מתכוון זה אותו חסד ואותו צדק.
לא, אני רק יודע שאצלי באמת הן סותרות טוב, אחת את
השנייה. תן לנו להמשיך, בסדר? תודה. בבקשה.
כותרת, מידת הייחודיות בתוך האגואיזם... פעולתה הרס וחורבן. ואינך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד. נמצא דלת המידות שולטות בו בבת אחת, או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת. והאמת היא ששורש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו אינו יותר ממידת הייחודיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר.
לכן עד שאנחנו לא נטפל בה, כל המידות האלה כלום לא יהיה מובן לנו.
והגם שבארנו בטעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר המידה הזאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות, עם כל זה, מתוך שהרגשת הייחודיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. וכאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה, וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עמה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זו מזו. אבל הצד השווה שבכל בריות העולם, הוא שכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית, בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו. ולא חשוב כאן כלום, הוראת היתר שכל אחד ממציא לעצמו, על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא שורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להיאמר, שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת הייחודיות שבו, גדול ומצוין ביותר.
עד שכל אחד לא מגיע להכרת הגובה הייחודיות, שהוא חייב להגיע לפי הטבע שלו, אנחנו לא מתקדמים הלאה. כל אחד ואחד חייב לראות את הצורה האגואיסטית שלו בשלמות, בצורה האמיתית. בדרגה הנוכחית, הכוונה היא רק לדרגה הזאת, לדרגת הגשמית שאנחנו נמצאים בה עכשיו. בעולם שאנחנו תופסים, בעצמנו שאנחנו כך מרגישים, במדרגה הזאת שבה זה נקראת העולם הזה, כן? בדרגה הזאת. כל מה שאני צריך להשיג, זה קודם כל, כיסוד של המצב, זה עד כמה שאני רוצה לעצמי. וכשאני מגיע למצב שאני מרגיש שאין לי אף אחד חוץ ממני, כן? אני מוכן לוותר על כל אחד, אני מוכן לעשות כל דבר עם כל אחד, בשביל איזה טיפת התענוג, רוגע, לא חשוב מה, לא אכפת לי שום דבר אחר חוץ ממני, עד כדי כך, שאני מנקה כל מיני חשבונות, אך ורק שאני בלבד, גרם של תענוג שלי, מידה מינימלית ביותר, שווה לכל העולם שיסרב ויעלם ויסבול אין סוף זמן. עד שאדם לא מגלה את זה, לא נקרא שהכיר את עצמו. זה נקרא שהגיע להכרת הייחודיות, מידת הייחודיות של עצמו. זה הכרת הרע. זה לא עליך כנראה, גשון. נו, דבר.
הכרת מה שתיארת עכשיו, זה מה מיוחד בזה? זה כל אחד, זה כמו תכונה משותפת לכולם.
לא, חביבי. לא, לא, זה דבר גדול. אתה לא מתאר לעצמך עד כמה שזה קשה לגלות. כי אתה כל הזמן לא מסכים עם זה. היצר רבי עצמו לא נותן לך להכיר את עצמו. נו.
כן, זה ברור. אני רק אומר, אבל זה מייחד את... לכל אחד יש כאילו את העבודה הזאת.
זה אתה אומר מראש ככה על כל אחד, אבל להגיע להכרעה כזאת מתוך ההרגשה... עוד לא הגעתם.
ברור, אני רוצה לברר מה זה מידת הייחודיות, כי עושה רושם שיש בכל אחד משהו מיוחד, שאת זה הוא צריך לגלות.
כן, כן, זה אותו האגו, אותו, כן, הוא הייחודיות, שאני אני המיוחד, אני אחד, אני זה אני, זהו. כל האחרים, הם לא קיימים, הם לא כאן. ככה, הרגשה כזאת שאני יכול להיות ערום, אני יכול לדבר על מה שאני, אני לא מתחשב באף אחד, לא יכול להתחשב. הרצון שלי, התפיסה שלי כאילו לא קולטת אותם שהם קיימים. זה כמו שאדם שמתפשט כשהוא לבד. אז כך הוא יכול להיות, כך הוא מרגיש שהוא לבד בעולם. מי זה אחרים? אין אחרים. לא יכול להתחשב, הם לא קיימים בתוך הדמיון שלו, איך להגיד, נו, הרגשה שלו. לא קיימים. בסדר, כן.
אולי ננסה לשאול את השאלה דרך דוגמה. נגיד כשעוסקים בחינוך, אז מנסים למצוא מה מיוחד בכל אחד מהאנשים, הילדים. ולחזק את זה בו, להעצים את זה
האלה,
בו.
כן, כן, כן. בכל אחד מה שבולט למשהו, למי הוא נוטה, אה?
יופי.
הנטיות שלו.
אז זאת פה השאלה, כי פה הוא כותב שהרגשת הייחודיות...
לא, את... זה לא מדובר על
לא
זה.
לא מדובר על זה.
לא, לא. זה שאחד לשמיעה ושני לציור ושלישית, לא. לא. כן, מוש.
למה האגו שלנו מסתיר מאיתנו להכיר את המצב הזה? הוא מתבייש? כאילו, אדם מתבייש ככה לחשוב שהוא...
לא,
אתנו קטן שלו...
לא, זה צורה הגנתית שלו. הוא לא רוצה שאתה תסבול.
האגו לא רוצה ש...
האגו לא רוצה שאתה תסבול. האגו הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להתפטר ממנו. אז יש לו אז צורה כזאת שהוא מכסה את זה. נותן לך לראות ולא. נותן ולא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה ד' שבה, ואז אתה תהיה מוכן, אחרת אתה תברח. אם הוא לא יסתיר לך את ההרגשה הבלתי נעימה בזה שאתה מגלה שאתה רק אתה ואגואיסט וכו', אז אתה לא תתקרב יותר לגילוי הרע. לכן הוא מכסה את זה, ואתה ממשיך ופתאום בוק, שוב, אתה נמצא במצב ש... פתאום אתה חושב, חבל שהוא לא מת. מה הוא מת כאן, מה הוא עושה כאן, מה הוא מפריע וכו' וכו'. אתה מזדעזע מהמחשבה שלך. והוא, והכך, וככה, וכאלו, ואלו, וכך כל דבר שבעולם. והאגו כל הזמן, כל מידה היא פועלת בצורתה והפוכה. בשותפה כאילו אליה, לעצמה. כי אחרת אתה לא תגיע לעומקה, לבחינה דלת שבה. אבל, כן, נו.
מה בכל זאת יכול להגן עליי כדי שאני אגיע להכרה כזאת? איך להתקדם?
אם אתה לא נמשך לטוב, לא תכיר את הרע. זאת הכלל שלנו בכל מצב. אני כמו עיוור חייב להימשך לטוב, זהו. השפעה, חברים, גדלות המטרה, קדימה, 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 לא יודע כלום. ובמקום להגיע לזה, אני בדרך מגלה ממש שממה, הרס, חורבן. אבל רק בתנאי שאני לזה נמשך. לכן כתוב, כל מה שביתך ביכולך לעשות, תעשה. תעשה דברים טובים, זהו, אתה רוצה מטרה. תהיה כמו ילד, תינוק, לא מבין, מטומטם, לא חשוב מה. אני רוצה את זה. ובדרך תתחכם ותבין ותרגיש והכל, הכל בדרך. העיקר לעשות. טוב. כן, נסי.
אפשר לעשות תחנה לקראת גילוי הרע, עוד לפני שהוא מתגלה? זאת אומרת שכשהוא מתגלה כבר נעשה תיקון? יש הכנה לדבר כזה?
לא. אנחנו לא מכינים את עצמנו לרע. זה לא טוב. אני שמעתי מאיש אחד שהיה עובד במרכז, בקרקס, סליחה, בקרקס. אז הוא אומר, בקרקס יש כלל מאוד פשוט. לפני שאתה מבצע משהו, אתה בודק לאן אתה תיפול. זה כלל. תתעוררו. זה כלל העבודה בקרקס. כן, נו, שם במטפסים, שם כל מיני דברים האלה. זהו. שאני עושה איזה תנועה, אני כבר יודע מראש שאם קורה משהו, לאן אני נופל. באיזה צורה, באיזה תנוחה. אתה מבין? אז זה נכון בעולם הגשמי, יחסית, יש לזה גם כן, הצורה כזאת גם כן בעולם הרוחני. אבל בעצם לא שאני עובד לשם ליפול. זה מה שאתה שואל. אנחנו הולכים קדימה וקדימה וקדימה. מהעבודה שלנו, אנחנו צריכים להכין את האריארגרד, איך קוראים? נו, מה שאחרינו. הצבא שמאחורה, איך להגיד? עורף. כן, נגיד עורף, כן? אנחנו צריכים להכין את העורף, אבל בעצם אנחנו ממשיכים רק קדימה. לא חושבים על זה שאנחנו חוזרים. אז לכן אני לא מסכים איתך. כן.
אז כשיש הכרת הרע והוא מתגלה, מה הם הנתונים, מה צריך לעשות באותו זמן בדיוק כשמתגלה הכרת הרע?
זאת לא שאלה, האם אתה מסוגל לעשות משהו או לא מסוגל.
מה רצוי לעשות?
אם מתגלה הכרת הרע ויש לי מיד שכל ורגש שאני יכול... לעבוד עם זה, שאני יכול לחקור ולראות את עצמי מהצד ולהתחיל, או שאני שקוע בזה ואני לא יודע מה קורה לי ועובר יום יומיים כמו אחרי כנס וכולם נמצאים עם הפה פתוח ולא יודעים מה לעשות, זה, ומה אתה יכול לעשות? אין כלום. אני מסתכל, אני רואה שאנשים נמצאים במיטה, הן בחוסר הכרה. ובחוסר הכרה הזאת הם קיבלו איזה מכה, כן? ועכשיו הם נמצאים בהשעיה. אחר כך לאט לאט המצב הוא מתחיל להתבהר, האור פועל יותר, ומתחילים, אז אפשר לשמוע, אחרי יומיים שלושה, בדרך כלל ביום שלישי, כן, שלושה ימי יש בהם רמז ידוע, כן, אז אתה יכול להתחיל לדבר איתם. אז הם יכולים לשמוע על על מצבם. לפני זה הם לא שומעים באיזה מצב נמצאים. ככה זה. נו.
כותרת, צורת השימוש בטבע הייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. שוב, צורת השימוש בטבע הייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. עתה נחדור להבין התנאים הישרים שהתקבלו סוף סוף על האנושות לעת הופעת הזמן של שלום העולם. ולדעת במה כוחם של התנאים הללו יפה, להביא את חיי העושר ליחיד ולציבור, וכן את הנכונות שישנה באנושות לרצות להעמיס על עצמם לבסוף התנאים מיוחדים אלו. נחזור לדבר הייחודיות שבלב כל אדם, העומדת לבלוע להנאתה את כל העולם ומלואו, ושורשה שהוא נמשך ישר מיחידו של עולם לבני האדם שהם ענפו. כאן עומדת השאלה ותובעת לעצמה תשובה. איך יצויר שתתגלה בתוכנו בצורה מקולקלת כזו, שתעשה לאבי אבות כל מזיקי ומחריבי עולם? ואיך מהמקור של כל בניין יתמשך ויצא המקור של כל חורבן? ואי אפשר להניח לשאלה כזאת בלי פתרון. אמנם יש שני צדדים במטבע הייחודיות האמורה. כי אם נסתכל בה מצידה הראשון העליון, דהיינו מצד השתוותה עם יחידו של עולם, הרי היא פועלת רק בצורה של השפעה לזולתו. שהרי הבורא יתברך כולו משפיע, ואין בו מצורת הקבלה ולא כלום. כי לא חסר לו מאומה, ואינו צריך לקבל דבר מבריאותיו שברא. לכן, גם הייחודיות שנמשך אצלנו ממנו יתברך, מחויבת שתפעל גם כן רק בצורות של השפעה לזולתו, ולא כלום לקבל לעצמו. מצידה השני של אותה המטבע, דהיינו מבחינת צורת פעולתה המעשית שפועלת בנו, נמצא שפועלת בכיוון הפוך לגמרי, כי פועלת רק בצורות של קבלה לעצמו, כגון הרצון להיות העשיר הגדול, היחיד בכל העולם וכדומה. באופן שבית הצדדים האמורים הן בית קצוות רחוקים זה מזה בתכלית המרחק, כרחוק מזרח ממערב. בזה מצאנו הפתרון למה ששאלנו, איך אפשר שאותה הייחודיות הנובעת ומגיעה אלינו מיחידו של עולם, שהוא המקור לכל בניין, תהיה משמשת בנו למקור כל חורבן. והוא, כי זה הגיע לנו מתוך שאנו משמשים בכלי היקר הזה בכיוון ההפוך, שהוא קבלה עצמית. ואיניר אומר שהייחודיות שבנו לא יערה לה לעולם שתפעל בנו בצורת השפעה לזולתו. כי אי אפשר להכחיש שנמצא בתוכנו אנשים שהייחודיות פועלת בהם גם בהשפעה לזולת, כמו המפזרים רכושם לטובת הכלל, וכן המפזרים כל יגיעתם לטובת הכלל וכדומה. אלא אותם בית הצדדים שבמטבע שתיארתי, מדברים רק מבית הנקודות שבהתפתחות הבריאה, המביאה כל דבר לשלמותו, החל מהיעדר ומטפסת ועולה במדרגות ההתפתחות לאט לאט, ממדרגה למדרגה גבוהה ממנה, ומשם ליותר גבוה עד הגיעה לתכלית גבוהה שהיא מידת השלמות הקצובה למראש, ושמה ושמה תישאר קיימת כן לנצח.
ברור, כן, שמה שבבורא ייחודיות פועלת בצורה חיובית, אצלנו בצורה שלילית. בסך הכל. הלאה.
כי סדר ההתפתחות של בית הנקודות היא, א', נקודת ההתחלה, שהיא הדרגה התחתונה, הקרובה להיעדר הגמור, והיא המתוארת בצד הבית שבמטבע. ב', נקודת תכלית הגובה ששמה תנוח ותישאר קיימת לנצחיות, והיא המתוארת בצד האלף שבמטבע. אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה, ועלתה כמה מדרגות, כבר מדרגות רבות, והתרוממה למעלה משלבה התחתון, שהוא צד הבית הנזכר. והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. ועל כן, כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם הייחודיות שלהם בצורות של השפעה לזולתו, אלא שעדיין מועטים המה, להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של ההתפתחות. וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו, רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא יערה אף פעם לשום אדם שישמש עמה בצורות של קבלה לעצמו. ועל פי הדברים הללו, מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של דור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף. ויהיו משמשים עם הייחודיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו. וכדאי להעתיק כאן את צורות החיים האמורה, במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו, לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
שאלות?
למה הוא אומר אולי יש פה איזושהי שאלה, אולי כן, אולי לא, שזה...
על מה?
על דורנו, על לעשות ניסיון בזה. בסוף, המשפט האחרון.
אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה. נו, מה יש?
לא בטוח שאפשר.
תלוי בך, לכן הוא כותב אולי. אתה הולך על בטוח, אבל הוא על זה אומר אולי. אני לא מבין מה... שהוא מביע בזה ספק? כן, אם תצליח או לא. ודאי? אבל תלוי בך? כן?
אבל אני סמרטוט, מה, איך, אני הולך, כאילו...
לא, מה פתאום? אם אתה מבקש עזרה מלמעלה, אז בורא עושה את זה כרגיל. עוד? כן, מישהו.
אני אשאל הפוך, אם... רק אם בן אדם כשהוא רוצה טוב ומנסה בכל כוח טוב ומתגלה לו הכרת הרע.
נו. לא, אבל בינתיים בדרך הוא קונה גם כן כוחות הטובים, שיש לו צד ימין, ולכן מתגלה לו גם כן שמאל.
בדיוק. אז למה אנשים בנפילה לפעמים עוזבים? למה לפעמים אנשים עוזבים בנפילה?
כי הם לא מושלמים, לא יוצאים.
אבל הרע התגלה להם רק בזכות שהם עבדו.
נכון, אבל עכשיו רע מתגלה יותר?
זה בדיוק השאלה, איך רע יכול להתגלות יותר ממה שיש להם זכות, ממה שהם עשו כן בחיוב?
אם אף פעם לא יתגלה לך רע יותר מטוב, אז אתה לא תרגיש אותו, לא תכיר אותו אף פעם. כאילו שיש לך רגל אחת בסדר, ורגל אחת צולעת ככה שהיא נמשכת רק אחרי הראשונה. שהיא לא הולכת קדימה. שמאל חייב להיות גם כן באותו מצב כמו הימין. רק בימין אתה מכין קליטה נכונה לגילוי השמאל. עכשיו אתה יכול לשאול, אז אם הוא הכין את עצמו בכל זאת לקליטת השמאל, למה לא קולט אותה בצורה נכונה? כי לא הכין אותה נכון. לא הכין נכון. זה לא מספיק. אם היה מספיק בצורה אידיאלית, אתה יכול לשאול, אז אם כך, אז היה בירידה בשמאל, היה מרגיש את הירידה שלו בצורה איטית, הדרגתית, והיה שומר גם כן בירידה על אותם צורות הדביקות כמו בעלייה. אבל זה אז נקרא שלא שמאל שולט על ימין. עוד נדבר על זה. אתה רואה, יש כאן... כן, מוש.
בהמשך לשאלה, אם אני נכון מפרש מה זה רע, אז בשבילי רע זה כאילו שאני לא מספיק חושב לזולת, לא מספיק משפיע. אני לא ראיתי בן אדם שהוא עוזב מזה שהוא לא משפיע לזולת. מזה רע לו ומזה הוא עוזב.
נו.
אז איך להבין מה שהסברת? שמתגלה רע ואדם עוזב. ואין כזה דבר.
לא, מתגלה לו רע לא בצורה כזאת. מתגלה לו רע שהוא לא רואה בזה תועלת, נמאס לו, אין הרגשה טובה, שום דבר לא קורה מזה. אבל ישנם כאלה דברים, לא?
אז יש כביכול שתי צורות של התגלות הרע. אנחנו מדברים על הרע שאדם מנסה להתחבר.
ולא יכול, נגיד.
ולא יכול, ואז מזה רע לו, שלא יכול להשפיע.
וכאן זה רע בהרגשה, אז... יש לך ארבע דרגות בכל הרגשה. עד שאתה מגיע לדרגה האחרונה, שאז אתה מגלה את הסיבה, אם אתה מגלה בסוף ההכרת המצב את הסיבה שלו, אז אתה נשאר. אז אתה מבין למה זה מגיע, אז אתה רואה רטרואקטיבית כאילו אחורנית, אתה רואה את כל המצבים שעברת, רואה בזה מטרה. ואז אתה מודה על זה. שטוב שגיליתי וכו' וכו'. אבל עוד לא, אם עוד לא הגעת לסיום, ואז אתה נמצא רק ברגשות מיניהם, ובחשבונות ליד הרגשות, אז אתה יכול לעזוב. נו.
זה יוצא שאדם שנגיד, הוא עכשיו עושה מאמצים כדי להתחבר, השלב הראשון שמתגלה לו כהפך מזה קירה, זה סתם דברים, יכול להיות בעיות חומריות. ואחר כך לאט לאט הוא מגיע לזה, להכרה האחרונה, שזה בסופו של דבר כי הוא לא יכול להשפיע לאחרים.
נגיד,
זה לא רע.
כן.
אבל השלב הראשון כביכול הוא בכלל לא יכול לקשור הרע שמתגלה למטרה. כי זה סתם יכול להיות איזה מחלה, איזה בעיה, פיתורים.
הכל יכול להיות. לסיבות זה לא חשוב. העיקר עד כמה שאני... קושר את הדברים האלה לעליון, לבורא, שהוא מסובב לי את זה כדי לקדם אותי. אם אני קושר את זה אליו, לא יכול להיות שאני מרגיש בזה רע. כי אני אז בזה משיג המטרה. נו. תן לו לאמריקאי הזה. עדיין הוא שומע עם האוזניות.
About exactly what you just said, he can't feel anything as bad if he connects it to the creator.
Can you repeat that?
About exactly what you just said, that a person can't feel anything as bad if he connects everything to the creator.
מגבי מה שאמרת, שאדם לא יכול להרגיש רע אם הוא מקשר הכל לבורא.
No. זה לא יכול להיות שיתגלה קשר עם הבורא וירגשה רעה. נו.
Along the way, you said anything can happen, the most unbearable problems imaginable.
אבל אמרת שבדרך יכולים לקרות את הדברים הכי גרועים שאפשר לדמיין.
כן, והם מתגלים בניתוק מהבורא. ברגע שאדם מרגיש רע, נעלם לו קשר עם הבורא.
So the creator breaks your arm, you feel bad. You're reading the books, it's not fixing your arm.
אם הבורא שובר לך את היד, ואתה מרגיש רע, זה שתקרא בספר לא יתקן לך את היד.
לא יתקן, בסדר, אז מה? מישהו אמר שכן?
Until your arm is fixed, you can't connect to the creator.
אז עד שהיד שלך לא מסתדרת, לא מתקנת, אתה לא יכול להתקשר לבורא.
מה זה קשור לזה? אני לא יודע.
I'm trying to understand. The creator gives us problems so that we connect them to him.
אני מנסה להבין. הבורא נותן לנו בעיות כדי שאנחנו נקשר את זה אליו.
הוא לא נותן לנו בעיות, הוא מגלה את הטבע שלנו כדי שאנחנו נרצה להידבק אליו ולהגיע לכל טוב. על ידי זה שהוא מגלה מי אנחנו, על ידי זה הוא מצפה שאנחנו נגיע אליו. נו.
No matter how many times I hear it, I can't see the advice as to... I don't see the advice in it. I only feel the pain.
כמה שאני לא שומע את זה, אני עדיין לא מוצא בתוך זה את ההיצעה. אני רק מרגיש את הכאב.
צריכים ללמוד יותר, להיות בזה יותר שקוע, אז יותר מהר תבין. אין לי הצעה אחרת. טוב, אנחנו בזה מסיימים. היום את הלימודים יש לנו בערב כרגיל בשש וחצי, כן? נו, מה?
משה מלוס אנג'לס אומר שהיום כשעה לפני סדנת החינוך האינטגרלי תארך סדנת חיבור של החברים וקבוצות החוף המערבי על מנת לחבר ולחזק את הכוחות לטובת ההפצה והאיחוד. איזה שאלות או נושא היית מציע להם להעביר בסדנה הזאת?
עכשיו אתה שואל, תוך דקה אחת אני לא יכול להגיד. הם יודעים כל הסדנאות הקודמות, הם נמצאות אצלנו שם באיזה מקום בארכיון? שנראים לכולם, כן? זה בצורה שהיו שאלות מקודם או שאני שאלתי. בקיצור, אולי שיתקשר עליי בסקייפ או משהו, נדבר עמו, נראה. אני לא יודע, אבל יש לו עם מי להתייעץ. וזהו, אז נתקדם. בערב יש לנו שעה, זאת אומרת, לפני הסדר שלנו בלוס אנג'לס, עבודה, ואחר כך אצלנו כרגיל, משש וחצי עד שמונה בערב. ועוד מודעות?
יום ראשון, יום האיחוד העולמי בקאב טיווי. היום, יום ראשון, שש וחצי בערב, נמשיך בסדרת ההכשרות של החינוך האינטגרלי. כחלק מההכשרה נקיים שיעור וסדנה עם הרב לייטמן. אנו מזמינים את כולם להצטרף אלינו באתר קאב טיווי או באתר סביבה טובה. השמחה שבחיבור, כנס קבלה לעם העולמי בסקנדינביה. חברים קבוצות כלי עולמי, אנו שמחים להזמין אתכם לכנס של איחוד ושמחה שיערך ב-30 באוגוסט ועד הראשון בספטמבר בסטוקהולם שבשוודיה. לפרטים והרשמה, eurocongress.info ובאתר סביבה טובה. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי. הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד.